אחד מאיתנו ייתקל בו או נתקל בו בחינוך, זה הנושא של המשמעת. מה זה משמעת? משמעת זה הכוונה שמישהו שומע בקולי. מה זה משמעת? זה אומר שיש איזה שהם חוקים או סדרים שמאפשרים לטוב המשפחתי לאופן. זאת אומרת, בית שאין בו שום חוק וסדר, אז גם אם יש שם המון אפשרות של הטבה, היא לא תופיע, כי אין לה כלי קיבול. למשל, נניח שהאימא יודעת לבשל טוב, אבל אין שום חוקים וסדרים בנושא הבישול או האכילה, אז לא יהיה אוכל. אין סדר. זאת אומרת, הילדים לא יודעים באיזה שעה אוכלים, והם, כל אחד בא וחוטף אוכל כרצונו, ואין סדרים. אם אין סדרים, אי אפשר להתיר. זאת אומרת, הבית הוא מקום שמכיל המון המון הטבה מכל השותפים בבית. זאת אומרת, גם ההורים מטיבים לילדים, מטיבים זה לזה, זו לזה, זה לזו, לילדים. יש, הבית זה מכון של הטבה. זה מקום מלא טוב, מלא אחדות. אבל אם אין סדרים, הטוב הזה לא מופיע. ולהפך, בדרך כלל בית שאין בו סדר, אין בו איזה חוקיות, אין בו כלים לקבלת הטוב, בדרך כלל זה יהיה בית שיש בו הרבה כעס, הרבה מריבות, הרבה צעקות. למה? כי בסוף אי אפשר לחיות לגמרי בלי סדר. אז מנסים לכפות ברגע זה משהו מסוים, כדי שיהיה אפשר לאכול. שב מיד, קום מיד, לך מיד, בוא מיד, תכין מיד, תשטוף מיד. ואז יש הרבה הרבה מתח. לעומת זאת, כשיש סדר וחוק, אז הבית מתפקד והטוב מופיע והכל בסדר. ובתנאי אחד, שהחוקים והסדרים אכן נועדו לגלות את הטוב. מה יכול להיות שחוקים וסדרים, מה הם נועדו לגלות? את השליט. זאת אומרת, אני אמרתי תעמוד על רגל אחת שלוש שעות עכשיו, כי זה החוק בבית. כאילו, מה הקשר? כי אני אמרתי. נו, אז מה אם אמרתי? בסדר? ואז בדרך כלל הילד לא רוצה לעמוד על רגל אחת שלוש שעות, כי זה לא קשור לכלום. ואז הוא מתקומם וצועק ורב וצועקים עליו. אז ברגע שהסדר בבית הוא באמת סדר שנועד להיטיב, אז הוא מתקבל על הלב. הוא מתקבל כי זה מובן. ואז כשמתרגלים לסדרים כאלו שהם מתקבלים על הלב, אנחנו מקבלים גם סדרים שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, לא תמיד הילד הקטן מבין למה זה נכון לשטוף ידיים לפני שאוכלים. ולא מזמן היינו, התארחנו באיזה מקום, היה שם איזה ילד בן שנה וחצי שבשנתיים זוכן על הרצפה, הולך על הרצפה, ועל השולחן היו כל מיני עוגיות, מותקים, לא יודע. הוא זוכן על הרצפה, הולך על הרצפה, ואז הוא בא ומעביר את היד על כל השוקולדים, ככה מלטף אותם, את כל השוקולדים. אז אבא שלו אומר, טוב, אי אפשר לאכול את זה יותר, לקחת את זה. למה? כי הוא מלכלך את כל השוקולדים עם כל ה... לא יודע מה שיש על הרצפה שם. אבל הוא חזר על זה עוד פעם. זאת אומרת, על עוד דברים. זאת אומרת, היה לו הרגשה נעימה ללטף את כל האוכל שיש שם. זה סדר לא טוב. אז אם אומרים לילד לא לעשות את זה, ועוד מה נצטרך עכשיו איך אומרים לו את זה, הוא לא מבין. מה הוא מבין? חיידקים, לכלוכים, לא אומר לו כלום. מה הבעיה? הוא נוגע באוכל, כאילו, מה קרה? מה זה מפריע? בסדר? אז אם יש בבית איזשהו הרגל כזה, שכל הסדרים הם נכונים וטובים ומגלים טוב, אז יש לנו נכונות לקבל גם סדרים שאנחנו לא מבינים. השאלה, איך זה מתחיל? מה הכוונה? כשהילד ממש קטן, אז הוא לא מבין. הוא באמת לא מבין שום דבר. ולכן, בשלב הזה הוא צריך להתרגל לסמוך על ההורים. לסמוך עליהם. ואם הוא יסמוך עליהם, הוא יתחיל להבין, ואם הוא יתחיל להבין אז גם דברים שהוא לא מבין הוא יסמוך עליו. אז התהליך הוא כזה, יוצאים, זאת אומרת עם ישראל במצרים, הוא לא מבין כלום, הוא לא מבין למה הוא במצרים, כי הוא דובר ברחם, הוא לא מבין שום דבר, הוא לא מבין למה יש צירי לידה, הוא לא מבין למה קשה לו, הוא לא מבין למה יש בעיות, למה יש צרות, הוא לא מבין. אבל השם אמר, עושים. הוא לא יודע לאן ללכת, כי הוא עוד קטן, הוא עוד תינוק. אז השם אומר, על פי השם לחנו, על פי השם ישאו, מה שאני אומר, תעשו. כן, אבל אני לא מבין כלום. הוא תינוק. הוא צריך להתרגל, לסמוך על ריבונו של עולם. וזה נמשך 40 שנה, כל הילדות שלו, כן? ואז הוא מתחיל להתבגר אתכם. מתחיל להתבגר, כבר הקדוש ברוך אומר, טוב, תתארגנו על עצמכם. מה הכוונה? תכבשו את הארץ. רגע, על פי השם מחנים ועל פי השם מסעו, תגיד לנו לאן ללכת. לא אומר לך. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אתם ילדים גדולים. אבל כילד הוא ממש קטן, הוא צריך להתרגל לזה שהוא סומך על ההורים שלו. מה שההורים אומרים זה נכון, אפשר לסמוך עליהם. השלב שבו הילד מתחיל לעמוד על דעתו הוא שלב מאוד מרתק, כי זה שלב שבו הילד מנסה להבין. כל מה שהוא יכול להבין כדאי שהוא יבין, זה בסדר גמור. באמת להסביר לו שיש על הרצפה לכלוך, ואם אוכלים את הלכלוך הזה זה לא בריא. אם הוא מסוגל להבין את זה, להסביר לו. ואז הכל בסדר. הוא לא ייגע בשוקולדים, כי זה מלכלך אותם. אין בעיה. לעומת זאת, אם אין סדרים, והילד פעם נוגע, פעם לא נוגע, אחד לא אומר לו כלום, אין, כל אחד עושה משהו מתחשק, לא? אז הוא לא מבין מה רוצים ממנו. כאילו, למה פתאום אסור לגע בשוקולדים? מה קרה פתאום? מה זה הצעקות האלה פתאום? זאת אומרת, כשיש מצב שבו הבית מתנהל בצורה מסודרת, כל החיים בבית רגועים, שמחים, שלווים, מאושרים, ובשום אופן אסור שהסדרים ייקבעו בעזרת איומים, צעקות, אכזריות או כל דבר אחר. זאת אומרת, הסדרים בבית לא נקבעים באלימות, אלא הם נקבעים באופן שבו יש דוגמה אישית. מדהים, ההורים מתנהגים באופן שיש סדר, אז הילדים קולטים שיש סדר. אבל אם ההורים בעצמם אין להם סדר, כל אחד פעם ככה, פעם ככה, איזה דברים זרוקים על הרצפה במשך שבוע, ואז פתאום מתעצבנים ומתחילים להרים, ואז עוד פעם זרוקים, ואילו, הלאה, הכל מבולגן, כלים לא שטופים בקיור במשך חודש, אין סדר, אין חוק, אין... אז הילדים קצת נכנסים לתוך האווירה הזו, ואז מאוד קשה לקבל טוב. ואז כשההורים פתאום יש להם איזה התפרצות סדר פתאומית, הילד לא רוצה לשתף פעולה, ואז כועסים עליו, ואז הוא כועס, ואז יש מלחמות וצעקות. אבל אם הבית מתנהל בצורה מסודרת, טוב, לפני שהתינוק נולד, והוא נכנס לתוך סדר, אז הכל בסדר. ככל שהוא מתבגר, יש סדרים שהם שייכים אליו, גם הכל בסדר. הוא סומך על ההורים שלו, והם מספרים לסיפורים, ולא רק מספרים לסיפורים, אלא גם אומרים לו. עכשיו להגיד לו, זה לא לתת לו פקודה, עמוד דום, אלא להגיד בשלווה, בנעימות, אבל בהחלטיות. אצלנו בבית לא מחטטים באף ומורחים את זה על הספה. נגיד, החלטה כזאת, זאת אומרת, אם ההורה החלטי, זה אומר ההורה בחר בצורה חד משמעית במשהו, הוא יכול להיות שלב וחייכן ועדין ועדיב, והילד קולט שזה החלטי. לעומת זאת, אם ההורה לא החלטי, על מי לכתחילה הוא בא עם איזה חוסר ביטחון שבטח הילד לא ישמע בקולו, הוא בעצמו לא בטוח שזה נכון, ואז הילד מרגיש שיש פה איזה עצבנות ומתח, הוא לא ישמע בכל ההורים. עכשיו, כל זה נכון גם לגבי תלמידים. אם המורה לא החלטי, הוא לא בטוח בעצמו, הוא לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שכולם ישמעו כך, או יעשו כך, או יגידו כך, או יהיה, לא בטוח. אז הילד מרגיש שזה לא בא ממקום של זה הסדר הנכון. אז הוא מנסה לבדוק אם זה הסדר הנכון, הוא אומר לא רוצה. נראה עד כמה זה מחויב. לעומת זאת, אם זה החלטי, אז בשלווה מרובה ובהחלטיות מרובה זה משפיע. בית שזה קורה באופן טבעי, זה בית שההורים הם המנהיגים. אתה צריך להיזהר מאוד, כי לפעמים אחד מההורים מוותר על המנהיגות. זאת אומרת, נגיד שהאימא רוצה שהילד יפסיק לשפוך סבון על הרצפה, מחליק, לא משנה. אבל היא לא אומרת לילד לא לשפוך סבון על הרצפה, היא לא אומרת לו את זה, אלא חכה שאבא יבוא, תראה מה הוא יעשה. אז קודם כל האמא איבדה את המנהיגות שלה. מהיום כל מה שהאמא תגיד הילד יגיד, לא צריך להתחשב באמא, כי לה אין מנהיגות, מה שהיא אומרת זה לא חשוב. וכשאבא יבוא, עכשיו האבא גם איבד את המנהיגות באותו רגע. למה? כי האבא ייתן עונש, זאת אומרת הוא יכריח אותי, אז אני אברח מהבית. הילד כבר מתחיל לתכנן תוכניות איך להתקומם נגד הכפייה של האבא שעוד לא קרתה בכלל, בסדר? אבל אבא כבר הפך להיות בן אדם רע. אז כל זה טעות. האמא צריכה להיות החלטית, אבא צריך להיות החלטי, שניהם צריכים להיות החלטיים, שלווים, שקטים, נעימים, חייכנים, הכל מצוין, אבל החלטיים. וזה לא קורה בבת אחת. ואת זה שמישהו החלטי, זה עוד לא אומר שילד לא יעשה שטויות. היינו ערך 40 שנה במדבר. כללית, הילד הקטן עם ישראל במדבר מתנהג יפה. אולי רק 6 פעמים היה בעיות משמעת. זה היה קצת, לא כל כך הרבה. אבל היו בעיות משמעת, טוב. אז יש תגובות. יש מצבים שצריך להגיד. מותר לתת עונשים כמו שלמדנו על הנושא של ילדים קטנים. צריך לדעת לתת, לעשות את זה נכון. אבל ילד קטן, ומותר לתת לו עונש. איזה מין תגובה על זה שהייתה פה חריגה, היה כאן דבר לא נכון. אבל אם ההורים לחוצים, עצבניים, הם רוצים שלום עכשיו, הם רוצים שבבת אחת הילד יהיה מושלם, אז הם כבר מתעצבנים. ברגע שהם מתעצבנים, אין כבר סגרים שנבנים בצורה נכונה. כשיש כעס זה מעורר התקוממות. הילד הקטן מרגיש שהכעס בא ממקום של ניסיון לכפות אותו, להכריח אותו, לפגוע בו, לא כי זה הסדר הנכון, אלא כי יש פה מישהו, לא יפה להגיד רע, הוא רק ינסה לפגוע בי ולהכריח אותי לעשות דברים שאין בהם שום הצדקה, שום אמיתיות. זה טעות. ולכן מה שחשוב כאן זה שבאמת לא יהיה כאן איזה מצב של כעס, לא יהיה כאן איזה מצב של אלימות, אלא יהיה כאן התנהלות טבעית, נורמלית, שגרתית, של יש סדר בזמן. המנהיגות האמיתית לא זקוקה לאלימות אף פעם. ושוב אני אומר, יש מצב, המילה אף פעם היא מכשילה. מי שמנהיג אמיתי באמת לא זקוק אף פעם לאלימות, אבל אף אחד הוא לא מנהיג אמיתי עד הסוף. ולכן עלול להיות שהמנהיגות שלנו קצת מתערערת, יש בעיה, בין כל מי שאין בו יראת שמיים, אין דבריו נשמעים. לא תמיד מקשיבים, לא? כי אנחנו לא מושלמים. אז יש מקום לתגובות וכו', אבל צריך המון זהירות. וככל שאנחנו יותר מנהיגים באמת, ככה ההשפעה שלנו היא השפעה נעימה, נינוחה, מקובלת. זה נכון גם על מפקדים בצבא. מפקד בצבא שהוא לא מנהיג באמת, הוא כל הזמן מאיים, הוא כל הזמן מעניש, הוא כל הזמן צועק, הוא כל הזמן פוגע בחיילים, כי הוא לא מנהיג באמת. המנהיג האמיתי אומר וכולם רוצים לעשות את מה שהוא אומר, כולם גם מרגישים שזה מה שנכון לעשות. ואת אם המפקד מסביר למה נכון לנקות את הנשק וזה מתקבל על הדעת, אז כולם ירצו לנקות את הנשק. אבל אם המפקד לא מסביר, הוא אומר אני אמרתי תעשו כי ככה, קודם כל זה מחזיר את החיילים להיות ילדים קטנים. לא בטוח שהם ילדים קטנים, אבל המפקד אומר אני רוצה להרגיל אתכם לציית לפקודות, ואז החיילים מתרגלים שהפקודות הן חסרות משמעות, אלא הן רק כדי לציית. לעשות מלא דברים סתם, אין להם שום סיבה, אלא רק כי המפקד אמר. והמפקד חושב שהוא הצליח לאלף את החיילים לציית לפקודות. כל זה אל מול אנישה. לא תציית לפקודה, שעתיים ריתוק, שעתיים ביציאה לנו. אבל כשיש רגע אמת שבו מול הציות לפקודה יש עניין של חיים ומוות, החייל לא יציית לפקודות. הוא אומר, מה אכפת לי? אני לא מתכוון לא לנקות את הנשק, לא לצחצח מעליים, לא לסרוך את הסרוכים, לא יודע, כל מה שרצית אני לא עושה. למה? כי אני בורח, אני אין לי זמן לשטויות שלך. כי אין שום הצדקה לפקודות האלה. זאת אומרת, היכולת שלנו לכפות מישהו בתנאי שגרה בצבא, בגלל האיומים, תתמוסס ברגע שיהיו תנאי קיצון. וכל הדמיונות האלה שאפשר להכריח מישהו לציית לפקודות סתם, והם יעשו את זה בתנאים אמיתיים, לא בתנאי מעבדה, ודמיונות. החיילים לא יתפקדו כמו קצת. לעומת זאת, אם החיילים הבינו שכל הפקודות שהם מקבלים הן פקודות שנועדו לטובתם, לטובת היחידה, לטובת עם ישראל. זאת אומרת, זה כדי שיופיע כאן איזשהו טוב, שנוכל לתפקד נכון כחיילים. הם ירצו בזה, וכל צריך שהמפקד יגיד הם עושים. אז זה נכון שלפעמים יש מישהו שהוא עצלן ובאופן טבעי קצת קשה לו, אבל עדיין הכלל רוצה סדר. אנשים רוצים שיהיה להם טוב, רוצים לעשות טוב. אז לכן המפקד האמיתי הוא אומר, למשל, יוצאים לניווט. אם המפקד נותן כל מיני פקודות שקשורות לניווט שהחיילים לא מבינים למה הן חשובות, הם יפתחו מפה כשאסור לפתוח, הם ידביקו פנס כשאסור להדליק, הם עשו כל מיני דברים שהם לא בסדר. הם לא בסדר כי יש אויב, כי לא תמיד יש זמן להתחיל להסתכל במפה, צריך ללמוד את המסלול מראש, להדליק פנס באמצע לבנון זה לא בטוח בכלל מול החיזבאללה וכו'. אבל אם לא הסבירו להם אלא רק הכריחו אותם, אז הם יעשו את כל הטעויות האפשריות. אז זה נכון אצל חיילים, זה נכון אצל תלמידים, זה נכון אצל הילדים שלנו. ולכן המשמעת היא מאוד חשובה, אבל לא כצייתנות גחמתית, כאילו תציית לי כי אני אמרתי, אלא כצייתנות לזה שבסדר הזה יהיה לנו טוב, בסדר הזה אנחנו מרוויחים משהו. למה לילדים קטנים הם צריכים להרוויח משהו? כי הם עם נפש עדיין, דרגת הנפש, אצלם הכל עובד על יראת עונש. יש תוצאה לדברים, אם חיים נכון טוב, חיים לא נכון רע. הם מבינים את זה, לא צריך יותר מדי פלסף. אם אדם עולה דרגה, אז כבר אפילו זה פחות מעניין אותו. ואין אותו לחיות נכון, לעשות את הטוב. מצוין. אז יש מישהו שהוא סומך עליו, הוא עושה את מה שהוא אומר. זהו, נגמר. לא צריך פה יותר מדי. אתה צריך סדרים, צריך משמע, אבל לא צריך לעשות את זה באופן של כפייה. כמו שלמדנו פעם קודמת, כל כפייה סופה לרע. כל רצון סופו לטוב. זאת אומרת, אם אני רוצה ובחרתי, זה יוביל לטוב. אם מישהו מכריח אותי חיצוני, זה מוביל לרע. בסוף הסדרים האלה לא יעבדו, הכלים יישברו, האור לא יופיע, זה יכריח אותנו להיות אלימים, זה הידרדרות נוראה של המשפחה. אבל זה נכון גם בסדרים של הזוג. בסדר? זאת אומרת, אם אין בחיים של הזוג שום סדר, זה יוביל בהכרח לקצרים, זה יוביל בהכרח לזה שתהיינה מריבות בבית. אם בחיי הזוג יש סדר, בחיי המשפחה יש סדר, בחיי השכונה יש סדר, בחיי הישיבה יש סדר, בחיי סדר? המדינה יש סדר, אז הכל בסדר. אז לכן צריך חוקים, גם במדינה צריך חוק. אי אפשר להגיד כל אחד יישא שמתחשק לו. כן? בהודו לפעמים הייתה הרגשה, כשנסעתי עם אבי זצ"ל להודו לפגש עם בני מנשה, יש מקומות בהודו שאתה אומר, אני לא מבין פה כלום. אתה נוסע באיזה כביש רחב, כולם נוסעים בכל הכיוונים האפשריים, כולם מצפצפים, אי אפשר להבין מה הולך שם. יש חוק בדרך כלל, נוסעים בדרך כלל אלה פה ואלה פה, בסדר? יש, אבל הרבה פעמים אין, אתה לא מבין איך אין התנגשויות, בסדר? צריך סדר, צריך סדר, צריך חוקים. איך מתנהגים במדינה? איך מתנהגים על הכביש? איך מתנהגים במקום ציבורי? זה סדר. עכשיו, ככל שהסדרים הם יותר ענייניים ואכן נועדו לטובת הציבור, כך הסדרים יותר מקובלים על הציבור. לעומת זאת, אם יש כל מיני סדרים שאף אחד לא מבין את ההיגיון שבהם, כי פעם אצל הטורקים זה היה נדרש בגלל שלא היה דואר ולא הפלאפון ולא היה זה ולא היה זה ולא היה זה, אז היה צריך. היום אתה יכול בשנייה, נגיד, דרך האינטרנט לעשות משהו. אז למה צריך חכות 15 חודשים כדי לקבל איזה אישור? זה לוקח 3 שניות באינטרנט. אז אנשים לא מבינים את זה, אז הם מתעצבנים, אז הם באים לעירייה, יש שם תור של 300 אנשים, סליחה, למה זה צריך להיות כך? אנשים לא מבינים למה זה הסדר, והאמת, וגם קובעי הסדר לא מבינים למה זה הסדר. אז צריך תמיד שישבו אנשים חכמים ויבדקו את הסדרים ויראו שכל הסדרים הם אכן סדרים יעילים, נכונים, ולא סדרים שפשוט נשארים פה מלפני 1,000 שנה. או יש דרך אגב היום חוקים במדינה שעדיין מתייחסים לנסיעה בעגלות עם סוסים, כאילו בואי נתשנה, משהו משתנה פה. זה אז מישהו פעם הלך ועשה איזה בדיקה של כל מיני חוקים כאלה הזויים, למה זה צריך את זה? כי זה היה בזמן הטורקים ואף אחד לא שינה. עכשיו, אתם מבינים שיכול להיות שמישהו ייכנס או יענש על ידי המדינה על זה שהוא לא עמד באיזה סדר חסר היגיון לחלוטין. אז אנשים שחווים דבר כזה אומרים, החוקים באופן כללי לא סומך עליהם, חסרי היגיון. ואז גם חוקים טובים אנשים עוברים עליהם, הם עוברים בפס לבן. למה אתה עובר בפס לבן? אתה יודע, זה סכנת חיים? אז מגזימים כולם. זה כמו שאומרים שבכביש הזה מותר לנסוע על 60, למרות שזה כביש פתוח, רחב. למה מותר לנסוע שם על 60? כי פשוט לא היה עוד מי שטרח לשנות בזמן שבנו את הכביש את התמרור לתמרור שאפשר לנסוע על 80, 90, לא יודע. אז אנשים מתחילים לזלזל, כשהם פוגשים חוקים שהם לא יעילים, שהם נראים לא נכונים, אז זה משליך על חוקים נכונים גם כן, ואז אנשים עובדים על החוק. ולכן מדינה מסודרת חייבת לוודא שכל החוקים שלה הם אכן חוקים שנועדו להטיל. כמובן יהיו כאלה שיצאו לעבור על החוק, בשביל זה יש בית משפט, יש ענישה, זה בסדר. אבל אז החברה כחברה שמחה לשמור על החוקים, כי זה נשמע חוק הגיוני וסביר מאוד, ברור, צריך לשמור. כן? אבל אם מישהו אומר, אם אתה רוצה להתקין מזגן, אתה צריך לקבל אישור מהעירייה, לוקח שנתיים לקבל את האישור, ואם לא, אז זה בנייה בלתי חוקית, כנס 20,000 שקל, או חודש מאסר תמורתו. אתם באמת מאמינים שמישהו שמתקין מזגן היום הולך לקבל אישור מהעירייה? תראו לי אחד שעשה את זה. היה ולא נברא. כשלמדתי במרכז, היה חוק בעירייה שכל אופניים צריכים רישיון מהעירייה. אני הייתי אז שומר חוק, אז הבנתי שהחוק הוא דינה למלכות, הלכו למלכות ישראל. כל חוק שאמרתי עליו עד הסוף, תרצו על 40, עשיתי 40. יש חוק צריך זה, הלכתי לעירייה, חיכיתי בתור, הוצאתי רישיון, על האופניים שלי היה מספר רישיון. ככה מתחת הכיסא, הייתי היחיד בירושלים עם רישיון. הזוי, מי צריך, מה העניין בכלל? לא יודע, כנראה שמהתקופה שהיו רק אופניים ולא היו מכוניות, אז היו נוסעים רישיון לעגלה, רישיון לאופניים. חוק הזוי, ביטלו את זה אחרי זה. אבל אתם מבינים אבל מה היחס של אנשים לחוקים? בעצם, אם החוק הזה הוא כזה טיפשי, אז אולי גם רישיון למכונית זה טיפשי. או, דברים מסוים זה.
לפעמים, כשמסבירים לילד את החוק,
אז
הוא פעם מוגלים שהוא בעצם לא יפנים לחוק. השאלה היא איך בואו להבין את זה, כי כל כך זה מביא את המבוגר באופן שביא לצעקות.
שאמרנו, אם המבוגר החלטי ושלב ולא עצבני, והילד יודע שזה לטובתו, אז בדרך כלל הילד כן ישמע. אז כמו שאמרנו, ילד הוא בן אדם, למרות שהוא ילד, ובני אדם לפעמים נכשלים. צריך סבלנות ולחזור בנחת. זה החוק. ככה מתנהגים. לא אוכלים עם ידיים מלאי בוץ. לא. לך תשטוף ידיים. בבקשה, לא. לך תשטוף ידיים. ואחרי זה מספרים סיפור על אורי שתמיד היה שוטף ידיים לפני שהוא אוכל. ובסדר. וההורים, כשהם באים לאכול, אז אמא ואבא הולכים, עכשיו אני שוטף ידיים, גם הילד רוצה לדעת. בסדר? אז הוא שוטף ידיים. אז יכול להיות שהוא ישכח מדי פעם, בסדר? אבל אם כל פעם לפני שהוא בא לאכול, אז יש טקס שלם של צחצוח שיניים, למה צריך צחצח שיניים לפני שהוא הולך לאכול? כי אני החלטתי. אז הילד מבין שכמו שצחצוח שיניים לא קשור לאכול, גם שטיפת ידיים לא קשור לאכול. סתם ההורים רוצים, אז כל פעם שהוא יהיה לבד הוא לא ישטוף, הוא לא יצחצח, הוא לא כלום. לכן, אם החוקים הם נכונים, הילדים ירצו לעמוד בהם, בסופו של דבר. ואז גם כשההורים לא נמצאים, הם ישמרו על החוק, הנכון. זה דבר צריך לשקול אותו בענייני נימוסים. אז יש כל מיני נימוסים. אומרים לילד, תחזיק את הסכין ביד ימין, אתה מזלג ביד שמאל. ככה. טוב, יכול להיות שהילד שמאלי בכלל, זה בכלל לא משנה. צריך להיות נימוסים. למה? בעצם מבחינה יהודית היה צריך להחזיק את המזלג ביד ימין. כי כתוב להכניס את האוכל עם יד ימין לפה. אבל התרגלנו לאכול עם יד שמאל. כי ככה נגידו. זה הרגל נימוסי אולי מתאים לאירופאים, לא יודע למי. לא לנו. אבל התרגלנו. חבל. בסדר? אז זה לא איזה חוק טבע שיש בו איזה הטבה מיוחדת שעסקים ליד ימין. אם היינו מתרגלים הפוך, זה היה מצוין. עדיף. אז כל נימוס צריך לחשוב עליו מה התועלת שבו. ואז לפי זה ליצור את החוק הזה בבית. ואם יש חוקים שנראים לכם לא נכונים, מיותרים, חסרי ערך, אל תחוקקו אותם. אבל כל חוק שהוא נכון, תהיו החלטיים עליו.
יש אבל לפעמים
חוקים,
האם יש
גרח
למלוכים, למשל, לא לשפוך מים על הרצפה, חוק חשוב, אבל לא לגעת בתנור כשהוא פועל, נגיד, הוא חוק קצת יותר חשוב, שמה היא
להיות החלטי, החלטי על מים, החלטי על התנור, החלטי שוב זה לא עצבני, החלטי זה בנחת, אבל זה בא ממקום שאתה החלטת. מוישלה, לא נוגעים בתנור. לא, לא צריך לכעוס, הילד מבין מצוין שלא לגוע בתנור, כי אבא החליט, כי אמא החליט על זה. גם מאחר והוא סומך עליהם, ובאופן טבעי הוא יודע שהם צודקים והם נכונים והם חכמים. כמובן שהם גם אומרים, אם נוגעים בתנור, זה ממש כואב. זה עושה שריפה וזה כואב, וילד אחד שנגע בתנור, אחרי זה כאב לו הרבה, הוא לא יכול לשחק בלגו. אין לו סיבה מיוחדת לגוע בתנור. גם אם הוא סקרן ורוצה, הוא מתקרב לתנור, יכול להיות שהוא באמת יקבל איזה קריאה, אבל אז הוא ממש ישתכנע שהחוקים שההורים אומרים, הם נכונים. אז זה עבודה, כן? אבל אצל הורים הרבה פעמים יש את התחושה שאני אמרתי הוא חייב לשמוע בקולי. זה לא לחוקק חוק. בסדר? זה להתנסה, זה להתגאות, זה לנצח. אז כן, ההורים יש כוח לנצח ילדים, אבל אתם לא יודעים כמה טריקים יש לילדים לנצח את ההורים שלהם. מה? בלי סוף. זאת אומרת, ילד קצת מתוחכם לנצח את ההורים שלו גם. ואז הוא יהיה המנהיג של הבית, והוא יחוקק את החוקים גם. שזה יהיה אסון טבע, כי הוא לא מבין כלום. לכן כדאי שההורים מההתחלה תחשבו מה החוקים הנכונים, וחוקקו אותם בנעימות, בנחת ובהחלטיות, כן? ואז באמת הבית יהיה מלא אור ואחדות ושלווה.
תעלו בעצמכם.